הכל חי אונליין 93fm.co.il ליל שישי חינוכי עם הרב אברהם ברזילאי. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ליל שישי חינוכי, תוכנית שמכניסה אותנו, מכינה אותנו לשבת טובה יותר עם המשפחה בכלל ועם הילדים בפרט. והפעם אנחנו בתאריך מאוד מיוחד, ליל ראש חודש, כסלב, ממש בשעות האחרונות נכנסנו לאלף בכסלב ומריחים כבר את הריח של חנוכה באוויר. ואיזה זמן יותר מתאים מאשר חנוכה לדבר בו על חינוך. חינוך וחנוכה לא סתם מגיעים מאותו השורש, לא במקרה. קיבלתי המון המון תגובות על הנושא שבו עסקנו בשבוע שעבר, נושא המשמעת, וגם הרבה מאוד בקשות להמשיך ולעסוק בנושא הזה של המשמעת. ואמרתי שבלי נדר נשתדל להקדיש גם את התוכנית הזו לנושא הזה. אתם כמובן מוזמנים כבר עכשיו להתקשר ולהירשם, ובעזרת השם בהפקה יחזרו אליכם ברגע שיגיע הזמן למאזינים. בנוסף על כך אתם יכולים להיכנס לאתר של קול חי, להקליד את השאלה שלכם או דרך האפליקציה. ובכן מאזינים יקרים, שאלת השאלות בנושא המשמעת היא שאלה בת ארבע מילים. למה זה לא עובד? לכאורה הרי יש לנו את כל הכלים בידיים, ממש את כל הכלים בידיים. אנחנו יכולים להעניש, אנחנו יכולים להקות, אנחנו יכולים לפתות עם פרסים, אנחנו יכולים לעניין במבצעים, אנחנו יכולים לעשות הכל. יש לנו שדה אפשרויות אולטימטיבי. אז למה בכל זאת זה לא עובד? הרי אתה עומד מול ילד בבית והוא בסך הכל לא רוצה לעלות לישון. למה אנחנו כל כך יוצאים מהכלים, משתגעים, צועקים, מאנישים? כאילו יש כאן איזושהי אי הבנה. אנחנו מנסים למשמע וזה לא הולך. מנסים וזה לא הולך. אז כמו שאמרתי, שאלת השאלות היא, למה זה לא עובד? אני רוצה לומר שבגלל הבקשות הרבות שהגיעו השבוע לדבר ולהמשיך ולעסוק בנושא המשמעת, זה מבורך מאוד שהורים רוצים ללמוד על משמעת, והם רוצים לדעת ולהפנים וללמוד איך לעשות. אבל מה שמדאיג אותי בכל העניין הזה, זה כשאני שואל אנשים, למה אתם רוצים שנדבר על נושא המשמעת? הרבה פעמים בהרצאות, כשמזמינים, מזמינים תמיד תמיד על נושא המשמעת. ואז אני שואל את ההורים, מדוע בחרתם דווקא את הנושא הזה? ואז הם אומרים, מה זאת אומרת מדוע? הלוא קשה מאוד לגדל ילד בבית, כאשר הילד איננו ממושמע. אי אפשר, זה כמעט בלתי אפשרי. החיים שלנו נהיים קשים כל כך. רק היום, לפני כמה שעות, ערכתי קניות לשבת, ובאחד הסופרים כאן בבני ברק, וראיתי ילד אחד שמשגע את אמא שלו שתקנה לו ממתק. אבל מה זה משגע? זה משהו בקולי קולות, והאמא ככה נבוכה, והילד ממש ממש מירר לה את החיים דקות ארוכות, ולא רק לה, אפילו לקונים מסביב, לא היה נוח. והרבה פעמים זה המוקד שבו אנחנו נופלים. זה המוקד שבו אנחנו אומרים, רגע, הילד עושה לי בושות, או אנחנו בחוץ, או אין לי כוח עכשיו לצעקות שלו, בוא רק ניתן, בוא רק נגמור עם זה. ולפעמים לא, לא, לא נותנים, אלא עומדים על שלנו, לא. אבל הבית מאבד את שלוותו. ההורים מאבדים את שלוותם, ופתאום, כמו שהגדרתי את זה פעם באחת התוכניות, כאילו הילד מחזיק איזשהו שלט כזה עם כפתורים, וכשהוא לוחץ על מה שהוא רוצה, אז גם אם ההורים בסוף לא נותנים, אבל הבית מופר משלוותו. הוא מתחיל להקפיץ את ההורים. וזו הבעיה. שאנחנו הרבה אנשים טועים לחשוב שמשמעת זה בעצם כלי שבא לשרת אותנו, ההורים, שיהיה לנו קל עם הילדים בבית. שיהיה לנו קצת, חיים קצת יותר קלים, קצת יותר נעימים. וזה לא נכון. זאת אומרת, נכון שמשמעת בריאה גורמת שאנחנו גם יהיה לנו נוח להנהיג את הבית, זה נכון. אבל לא בשביל זה קיימת המשמעת. המשמעת קיימת בגלל שהמשמעת היא צורך נפשי עמוק של הילד. ילד צמא למשמעת, נפשו זקוקה למשמעת. בתוכנית בשבוע שעבר דיברנו על כך, על ההשלכה הישירה שבין המשמעת לבין העירת שמיים. שכאשר ילד גדל באווירה של משמעת, אז הוא גם גדל באווירה של עירת שמיים, כי כל המושג של עירת שמיים, כשאדם גדל ובאמת הוא ראוי לעירת שמיים, כל מה שילדים קטנים שומרים מצוות וקוראים תהילים, זה עדיין, זה לא נקרא עירת שמיים. סוג של הדרכה, הרגלים. עירת שמיים אמיתית מגיעה בגיל יותר מתבגר, ואז בעצם, מהי מערכת המושגים שיש לך? האם אתה מכיר בזה שלעולם יש כללים? לעולם יש חוקים, יש לו בעל הבית, ואתה מקיים גם בחדרי חדרים, או שאולי אתה, כשלא רואים, או כשזה לא כל כך מסתדר, וזה מאוד מאוד תלוי בהפנמה, בגיל הצעיר. על זה דיברנו בשבוע שעבר. היום אני רוצה להתמקד על חלק אחר, שהוא גם חשוב מאוד שנדע אותו בנושא המשמעת, וזה הנושא של האווירה. יש מושג שנקרא אווירה, אנחנו קוראים לו בשפה המקצועית, התפיסה. התפיסה של הילד, איך הוא תופס את החיים. זה החלק המשמעותי במשמעת, ואני אבקש להרחיב מעט בעניין הזה. רק אני מתבקש לומר כאן הערה, שמקודם כשנתנו את הטלפונים, הקווים היו סגורים, ועכשיו נפתחו, אז ניתן להתקשר כדי להזמין את המקום, כשיגיע הזמן של המאזינים. ובכן, יש מושג שנקרא התפיסה. מה זה התפיסה? כל מקום, פיזי, טכני, כל מקום בעולם, יש לו את התפיסה שלו. למשל, קם אדם בבוקר, נניח שהוא עובד בעבודה מכובדת, איזה משרד מאוד חשוב, בעל עוצמה כלכלית. לא שאני חושב שזה עבודה מכובדת, אבל נאמר. עכשיו, הוא קם בבוקר, הוא לא ישן כל כך טוב בלילה, היה לו לילה קשה, נדודי שינה, חלומות לא כל כך טובים. הוא קם בבוקר, ככה הפיג'מה שלו מרושלת, הוא לא מוצא את הנעלי בית, מגשש את דרכו באפלה לכיוון האמבטיה כדי לשטוף פנים. ברגע זה, האיש הזה נניח שקוראים לו שלמה, ברגע זה שלמה חווה אווירה של בוקר. ההתנהגות שלו היא התנהגות שמתאימה לשעה הזו, לזמן הזה. זאת אומרת, אם הוא לא ימצא תנה לבית, הוא יגיד, אוף, מה, איפה הנעליים שלי? מגשש את דרכו ככה בהליכה מוזרה, בפרצוף מקומת, נכון? על הבוקר. בפרט בחורף שקשה לקום. זאת אומרת, יש את שלמה של שש בבוקר. אחרי זה יש את שלמה שחוזר מהתפילה, יושב עם כוס קפה, אולי הוא קורא לומד דף היומי, אולי הוא קורא עיתון. זה כבר שלמה אחר, נכון? זה שלמה יותר נינוח, יותר רציונל, יותר רגוע. תלוי, יש לו באיזה גיל הילדים שלו, זה גם נכון. אבל זה כבר שלמה אחר. יש את שלמה הנהג. אותו שלמה נכנס לרכב, עולה פנימה, מניע ונוסע. יש אנשים שבחוץ הם, מה זה, עדינים כמשי. ממש דרך ארץ והתנהגות. רק הוא עולה לכביש, נהיה חיית טרף. כאילו נכנס אדם אחר לרכב. אז יש את שלמה בכביש, יש את שלמה של הכביש, שלמה הנהג. אחרי זה יש את שלמה במשרד. אם הוא הבוס, אז יש לו מעמד, ויש לו את הצורה שבה הוא הולך, את הצורה שבה הוא מדבר, הצורה שבה הוא עונה לטלפונים. ולפעמים, כששלמה חוזר מהעבודה, הוא עובר דרך אבא ואמא, הזקנים, לבקר אותם. ואז שהוא יושב שם, הוא חוזר להיות שלומי הילד. זה שאמא אומרת לו, למה הצווארון שלך לא מסודר? נו, תסדר אותו חזרה. הוא כבר בן 50, מה את רוצה ממנו? אבל באותו רגע הוא מרגיש שהוא חוזר לאותה תקופת ילדות. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, יש לו תפיסות שונות בזמנים שונים. כל מקום, כל אווירה, היא בעצם משנה את כל ה... לא את כל האישיות שלנו, אבל חלקים נרחבים באישיות שלנו. הרי הצורה שבה אני עכשיו יושב מול המיקרופון ומדבר עם 300-400 אלף מאזינים, היא לא הצורה שאני יושב ומדבר עם הילדים שלי, נכון? אוי ואבוי אם זה היה ככה. וכן להפך. זאת אומרת, כל מקום שאנחנו בו נמצאים, אנחנו מחליפים את הכובע. וחלק, אני אומר את זה בסוגריים, חלק מהבעיות החינוכיות הגדולות כורחות בעניין הזה, וגם התיקון שלהם מופיע בעניין הזה. עכשיו, כשאני מדבר על משמעת, יש חלק של אווירת הבית. הילד שלך, יוסי, יוצא לתלמוד תורה בשעה 7 בבוקר או 7 וחצי, וחוזר נניח בשעה 3. כשהוא חוזר הביתה, הוא מחליף אווירה. הייתה אווירה של בית ספר, נקרא לזה כך, צלצולים, הפסקות, שיעורים, זמן לאוכל, בשביל להתפנות צריך להרים את האצבע ולבקש רשות, ולא תמיד אתה מקבל רשות. יש המון המון כללים, אבל לא מתייחס לכללים אלא לאווירה, יש אווירה של תלמוד תורה או בית ספר או לא משנה מה. כשהילד חוזר הביתה הוא מחליף אווירה. וכאן נשאלת השאלה, מהי האווירה שאנחנו מייצרים בבית? כשאנחנו מדברים על משמעת, אנחנו מדברים על לייצר אווירה של משמעת. אני אסביר את זה. יש, נתתי פעם את הדוגמה הזו אני חושב, יש חנות שיש בה מוזיקת רקע. סופר גדול, אתה נכנס פנימה, אתה שומע מוזיקה נעימה, שירים, זה מייצר חוויית קנייה, כך קוראים לזה היום. כי הרי לקנות זה לא מספיק, למה צריך שיהיה גם חוויה, להעצים את החוויה. אז יש חוויית קנייה. נכנסים פנימה לחנות, יש מוזיקת רקע. אז בדקה שתיים הראשונות, כשאנחנו שומעים את המוזיקה באוויר, אז אנחנו יכולים להבחין מי הזמר, מה שם השיר שאותו הוא שר. אנחנו מבחינים בדבר. אחרי דקה שתיים, כשאנחנו כבר עם העגלה, ואנחנו מתעניינים בדברים החשובים באמת, שזה מחירי המוצרים, אז אנחנו כבר לא קשובים למוזיקה, אנחנו כבר לא שמים לב למוזיקה, וגם אם הקנייה עורכת שעה שלמה, כשאנחנו יוצאים החוצה, אם ישאל אותי מישהו, תגיד, איזה שיר היה השיר האחרון ששמעת שם בחנות? אני אסתכל עליו בתמיה ונגיד, מה, היה שיר? בכלל לא שמתי לב לזה, נכון? לא שמת לב לזה בגלל שהיית שקוע בדברים אחרים, והמוזיקה כשמה כן היא, נהפכה להיות מוזיקת רקע. זה רק משהו שנשמע ברקע, אבל לא משהו שאתה מייחס לזה חשיבות. במילים אחרות, זה נהפך להיות חלק מהאווירה, חלק מהתפיסה שלך כלפי אותה חנות. כשמשהו הופך להיות חלק מהאווירה, אני כבר לא מקדיש לו תשומת לב. אז אמרה לי אמא אחת בהרצאה שדיברתי על נושא המשמעת, אמרתי לפעמים נדמה שהילדים לא מקשיבים לנו בכלל, באמת כאילו לא שומעים אותנו. אתה אומר לו 4-5 פעמים את אותו עניין, עניין פשוט, לא דרישה גדולה, והוא באמת ממשיך לשחק עם הלגו ולא שומע. אז כשדיברתי על זה אמרה אישה אחת, תאמין לי כבוד הרב, אתה לא יודע כמה אתה צודק. אני לקחתי את הבן שלי לבדיקת שמיעה מקיפה, רק על העניין הזה. לא האמנתי שהתוצאות יצאו חיוביות, שאין לו שום בעיה. לא האמנתי. הייתי בטוחה שהוא חרש. גם אנחנו חרשים. גם עכשיו, כשאנחנו נניח, אם יש כאלו שמאזינים לתוכנית הזו, אם אני לרגע אחת עוצר את הדיבור לגמרי, או נעשה את זה שנייה, עכשיו יש דממה מוחלטת בשידור? לא. גם כשאני מפסיק לדבר, יכול להיות שצליל המזגן אצלכם בבית, אם הוא עובד, או צליל המים בשטיפת הכלים, או צליל הסירים של ההכנות לשבת, הוא מתנגן ברקע, אבל כשאני מפסיק לדבר, אתם אומרים, אוי, למה יש דממה ברדיו? מה קרה? אבל באמת אין דממה, יש עוד הרבה רעשי רקע אחרים, אבל פשוט זה חלק מהאווירה של הבית. כרגע, בזמן הזה, ליל שישי, זה חלק מהאווירה של הבית. אז לא מרגישים את זה. כך אותו הדבר בנושא המשמעת. אנחנו, בהרבה מאוד פעמים, מייצרים אווירה בבית, אווירה של הרבה מאוד דיבורים. הילד נכנס הביתה מהגן או מהתלמוד תורה, אז בהתחלה אומרים שלום שלום, הוא אוכל קצת משהו, ונו, הכנת שיעורי בית, תיגש לחדר שלך, אני מבקש שתראה בבוקר, השארת את הפיג'מה, תסדר, תרים, אני אחרי 10 דקות, 20 דקות, עוד פעם, תגיד, אתה כבר הלכת ללמוד עם אבא, ירדת למנחה, אני רוצה שתחזור, תקפוץ רגע למכולת, אני צריכה משהו, וזה רק ילד אחד, מה קורה כשיש 5 ילדים? חלק מהאווירה בבית היא אווירה של דברת. כל הזמן מדברים ודורשים דרישות של משמעת. מבקשים, תעשה, 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 תעשה. או אל תעשה, או למה עשית, או מתי כבר תפסיק, וכן הלאה. זאת אומרת, החלל הבית שלנו נהפך להיות חלל של מלל, בדיוק כמו המוזיקת רקע במקולת. ברגע שזה הופך להיות חלק מהאווירה, אז הילד באמת לא שומע. הילד באמת לא מקשיב. זה לא שהוא עושה את עצמו, זה לא שהוא מתעלם. פשוט, אמא כל הזמן מדברת ברקע, נו, אז היא אמרה עוד, אז מתי הוא כן שומע? כשאת ממש צורחת. וגם אנחנו אומרים לו, עד שאני לא צורח, אתה לא שומע, נכון? נכון? זה כמו המוזיקת רקע בסופר. אם פתאום מישהו ירים את הווליום בבת אחת, כולם ישימו לב בדיוק באיזה שיר זה קרה. אבל יש בתים שבהם הטונים כבר עולים באופן קבוע, אז הילדים מתרגלים לרמת הדציבלים החדשים. וגם לזה מתרגלים. אז מה בכל זאת הסוד של המשמעת? איך בכל זאת כן אפשר לייצר משמעת ולשנות את האווירה בבית ולהפוך אותה לאווירה של משמעת? את זה אנחנו נשמע מיד מיד אחר הפסקת הפרסומות שיביא לנו סגי. בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ולפני שנפנה למאזינים, אנחנו נשלים את התמונה שבה עצרנו. איך בעצם אנחנו מייצרים בבית אווירה של משמעת? זה הנושא שלנו היום. הסברנו לפני הפסקת הפרסומות שחלק מהאווירה שנוצרת בהרבה בתים היא אווירה של דברת. הרבה הרבה מאוד דרישות, גם אבא, גם אמא, או סתם מילים כאלה של נו תעשה, עוד לא עשית, למה לא עשית. אם מישהו לא מודע לזה או מרגיש אצלי בבית זה לא ככה, שאני מציע לו, קח לך איזה מכשיר הקלטה, שים אותו אפילו על שעון או בבוקר, שידלק שעה בבוקר, שעה בערב, שזה בעצם השעות הלחוצות שלנו, ואז תראה באמת, תבדקו, נבדוק את עצמנו, כמה הערות או הוראות אנחנו אומרים ביום, זה המון, אפילו בכמה שעות. אם היה אומר לי בעל החנות הזו, היה אומר לי, תשמע, אני שם מוזיקת רקע בחנות, ואני משקיע הרבה מאוד מחשבה בלשים מוזיקה באמת משובחת ואיכותית, וכואב לי שאנשים לא שמים לב למוזיקה. מה אתה מציע? מה הייתי עושה? הייתי אומר לו, תשמע, יש לי יצא מאוד מאוד פשוטה בשבילך. הייתי מציע לך להדליק את קודם כל, מה שהייתי מציע לך, דבר ראשון, חבא את המוזיקה למשך שבועיים או לחודש ימים. בכלל, תהפוך את זה, תשנה את האווירה לגמרי בחנות שלך, תהפוך אותה לחנות ללא מוזיקת רקע. תתחיל להרגיל את הקונים שהחנות שלך היא חנות שקטה לגמרי. אבל אם אחרי חודש אתה תמשיך, תתחיל עוד פעם לשדר את המוזיקה הזו, עוד פעם אנשים יתרגלו. מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לשים שיר אחד, 2 דקות, לאחר מכן לחבות את המוזיקה 10 דקות. ואז עוד פעם להפעיל 2 דקות, עוד פעם לחבות 10 דקות. כך אתה לא נותן לאנשים להתרגל והם תמיד ישימו לב. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות אצלנו בבית. מה אני מתכוון? אם אנחנו מרגישים ולפעמים מדברים, מתקשרים אליי הורים ואומרים, או האמא אומרת, תשמע, אני כבר נגלת מעצמי, אני מרגישה שאני יותר מדי מדברת ואני לא יכולה לעצור את זה. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה קודם כל לקחת 2 ימים שבהם אנחנו שותקים לגמרי. אני יודע שאתם מרימים יותר מגבה אחת. איך אפשר לשתוק? 2 ימים אני לא צריך לנהל את הבית. קודם כל, ברגע שאנחנו יודעים שזה חלק מתוכנית, יותר קל לנו. אם אנחנו נצליח לייצר 2 של שקט בבית, האווירה של הבית שלנו תתחיל להשתנות. קודם כל, הילדים התרגלו, הילד חוזר מהתלמוד תורה לבית, כבר הבית המוכר הוא כבר לא אותו בית שבו החלל מלא בדיבורים. לא, זה כבר משהו שונה. אם מפריעה השאלה איך ננהל את הבית במשך שבועיים, אני עוד מעט יענה עליה. אחרי שבועיים כאלה של שתיקה, אז הגיע הזמן שבו אנחנו נתחיל לדבר. אבל לא כמו שהיה מקודם. אני מציע לכל זוג הורים, שבו בשעה מאוחרת כשהילדים כבר ישנים. תכתבו לעצמכם 2-3 דרישות שהכי חשוב לכם שיוסי הבן יעשה. שאתם באמת מבינים שזה לקוחות שלו, זה טוב לחינוך שלו, כדאי שיתרגל, אבל רק 2 או 3 דברים, לא יותר. עכשיו, אחרי שבועיים של שקט, פתאום אמא אומרת, יוסי, תיגש בבקשה להתקלח. או, פתאום שמים לב, פתאום הוא מקשיב כי משהו השתנה, כי הדברת היא כבר לא חלק מהאווירה של הבית, זה כבר משהו חדש. אז פתאום הוא שומע, בדיוק כמו שאם אותו בעל חנות יחבא את המוזיקה והדליק אותה רק לדקה אחת. עכשיו אנחנו מרוויחים שני דברים. א', יהיה לנו כהורים, אם אנחנו בוחרים רק 3 דברים, יהיה לנו מאוד מאוד קל להיות עקביים. זאת אומרת, אני יודע שעכשיו אני הולך לבקש מיוסי להיכנס למקלחת, אני לא זז משם עד שהוא עושה את זה. ותמיד אני נותן כאן את הטיפ הזה, הראשי תיבות, רשת ביטחון. רשת זה ראשי תיבות רוגע, שלווה ותקיפות. זה מה שיקנה לנו ביטחון במשמעת. אני, לפני שאני פונה ליוסי לבקש ממנו את אותה דרישה שהחלטתי עליה, אני מסתכלת בשעון. אני אומרת, יש לי עכשיו שעה שלמה פנויה, לא טלפונים, לא חייבים לצאת מהבית עוד מעט. יש לי את הזמן להיות עקבית איתו. ואז אני אומרת, יוסי, כנס בבקשה להתקלח. הוא כמובן לא שומע, הוא ממשיך לשחק. מחזיקה לו ביד ואומרת, יוסי, אני לא זזה מכאן עד שאתה נכנס להתקלח. זה יכול לקחת את התהליך הזה 30 דקות, אולי 40 דקות, תלוי מה, עד כמה הבעיה היא חריפה. בסופו של דבר לא תהיה לי יוסי ברירה, והוא ייכנס. שימו לב, לא היו כאן לא צעקות, לא עונשים וגם לא הבטחה של פרסים. לא היה פה שום דבר. אבל הייתה פה משמעת. במשך שבוע, שבועיים, כשאנחנו נהיים עקביים עם הילד, אז מה יקרה אחרי 10-20 פעמים שעמדת לידו עד שהוא נכנס? בפעם ה-21, את באה ואת אומרת, יוסי, כנס בבקשה להתקלח, הוא כבר יודע בדיוק מה הולך להיות כאן. הולכת להיות כאן שיחה מאוד ארוכה, שאמא לא מפסיקה לומר עד שאני עושה. הוא יודע את זה. הוא כבר חווה את זה 20 פעם. אז אולי הדרך היא קצת ארוכה, היא קצת ארוכה, אבל זו הדרך הכי קצרה שיש. ואז הוא מפנים את המשמעת. עכשיו, אם זה רק 3 דרישות, אז לנו כהורים יותר קל להיות עקביים. וגם לילד יותר קל להפנים את המשמעת. כי אם אתה אומר 100 הערות, חלק הוא עושה, חלק הוא לא עושה. הוא יותר מתרגל להיות לא ממושמע, מאשר להיות כן ממושמע. אבל אם אנחנו אומרים רק 3 דברים, הרבה יותר קל לילד להפנים, וברגע שהוא מפנים את העובדה שהוא חייב לקיים, אז אנחנו עוברים לעוד 3 דברים. היי, תחשבו שאם אנחנו נקדיש כמה חודשים כל פעם ל3 משימות, עד שנגמור הוא כבר יהיה בן 18. זה לא נכון. כי ברגע שילד נהיה ממושמע, ב3 תחומים, 4 תחומים, פתאום כל האישיות שלו הופכת להיות אישיות של אדם ממושמע. פתאום אנחנו נראה שבהרבה תחומים נוספים, המשמעת מתחילה להיות בריאה, והעסק הזה עובד כמו שצריך. אז זה באמת המקסימום שאפשר לתת מבלי לפגוע בזמן שלכם, מאזינים יקרים. אנחנו נרצה לקרוא חלק מהשאלות שהגיעו דרך האתר, וגם אחר כך לתת מקום גם לכם. אז בבקשה. שאלה ראשונה. מה עושים עם ילד בן 6 בכיתה א' שלא אוהב ולא רוצה להתפלל? בשבת, כאשר הוא נשאר בבית וצריך להתפלל לבד, הוא עושה את עצמו מתפלל בסוגריים במקרה הטוב, או מסרב בתוקף להתפלל. ניסיתי לספר בהתרגשות ובהתלהבות עד כמה השם אוהב את התפילה שלו ועד כמה חשוב לומר תודה להשם באמצעות התפילה וכולי, אך ללא הועיל. אשמח לקבל עצתך. תודה רבה. ובכן, נושא התפילה, נושא בית הכנסת, ניתן עליו כמה מילים, כי באמת כדאי טיפה לקבל רקע בעניין הזה. אנחנו כהורים הרבה מאוד פעמים שמים דגש על החלק הטכני ולא על החלק החינוכי. מה אני מתכוון? נניח שאני רוצה שהבן שלי יתפלל, ואני עכשיו, הוא באמצע המשחקים, ואני אומר לו, יוסי בואי, נתן לי יד, עכשיו הולכים לבית כנסת. ברגע הזה, הילד בראייה שלו אומר, בליבו, גם אם הוא לא אומר את זה בחשיבה מודעת, אפילו בתת המודע, הוא אומר לעצמו, חבל שיש תפילה. בגלל התפילה, אני עכשיו סובל, אני צריך לעזוב את המשחקים, או לעזוב את החברים ולהיכנס עם אבא לבית הכנסת. הוא רואה בתפילה כאויב. קשה לומר את זה, וזו האמת. גם אם נתכחש לה, היא תישאר אותה האמת. וגם אם את בטוחה שהוא, אתה בטוח שיש לך ילד כזה צדיק וירא שמיים שרק מחפש שימשכו אותו לתפילה, עדיין צר לי לומר, זה הגיל, זה הילדות. ילד מעדיף את המשחקים, ויש כל כך הרבה פיתויים בחוץ, ואתה בא לו עם סידור תפילה, זה לא ממש מעניין אותו. זה אצל כל הילדים, גם אלו שכן נכנסים לבית הכנסת. נניח שיוסי שלי הוא ילד, נקרא לזה ממושמע, או ילד רך כזה, והוא טוב, מה לעשות, אבא אמר אז הולכים. והוא יושב, אז אתה אומר לו, שב במקום, אל תסתובב. ואחרי שהוא יושב במקום, אתה אומר, תפתח סידור, תפתח במקום הנכון, תקרא בבקשה. כל הדברים האלה, גם אם הילד מבצע אותם, הביצוע הוא ביצוע טכני בלבד. זאת אומרת, שלמה המלך אומר שאדם לא יכול לכלוא את הרוח. מה הכוונה? יש איזושהי אשליה, ואני מדגיש את המילה אשליה. יש אשליה להורים שהם מסוגלים לשלוט ולנווט ולחנך את הילדים שלהם כפי שהם רוצים שהם יהיו. זאת אומרת, אני אחליט מתי הוא יקום, ומתי הוא ישן, ועם מי הוא ילמד, ואיפה הוא יסתובב, ואיפה הוא לא יסתובב, ועם מי הוא ידבר, ועם מי הוא לא ידבר, ואני אתקין עליו מצלמות מעקב ומכשירי ציטוט, ואני אנהל את החיים שלו, ואני אנווט אותו עד שאביא אותו אל המנוחה ולנחלה. זו אגדה. היא לא קיימת. היא לא מציאותית. במקרה הטוב זה מדע בדיוני. אין כזה דבר. אין לנו שליטה על הרוח של הילד. וזו נקודה שכל כך מתסכלת. כי כמה אנשים הקיעו דם על הטעות הזו, והם תופסים אותה רק אחרי שהילדים, לפעמים אחרי 10 שנות נישואין של הילדים, רק אז הם תופסים את הטעות הזו. ולא כולם. יש כאלה שמתים עם הטעות הזו. אי אפשר לשלוט ברוחו של הילד, זה צריך להיות הנחת הבסיס שלנו. אתה יכול לחייב את הגוף של הילד שלך לקום בשעה X. אתה יכול לחייב את הגוף שלו לשבת על כיסא בבית הכנסת. אתה יכול לחייב את השפתיים הפיזיות שלו למלמל את הטקסט התואם לשליח הציבור. אבל לא חינכת לתפילה? ממש לא. רחוק מזה. ילד קטן הולך לסבתא. סבתא נותנת שוקולד, הילד חוטף ואוכל. מה אמא אומרת לו? מה אומרים לסבתא? תגיד תודה רבה, תגיד בבקשה. אז הוא אומר תודה רבה, הוא אומר בבקשה. זה מחנך אותו לומר תודה רבה, בבקשה? כל האנשים הכי גסים שהכרתם בחיים, הכי חסרי דרך ארץ, כשהיו קטנים לא אמרו להם תגיד תודה, תגיד בבקשה, אמרו, למה זה לא השפיע? זה חינוך חיצוני, זה טכני. זה לא משהו שהילד מפנים אותו. זה לא הופך להיות חלק מהרוח שלו. נכניס את זה טוב לראש. אי אפשר לכלוא את הרוח, אי אפשר לנווט אותה, אי אפשר כלום. אז מה אנחנו עושים? משקיעים את כל החיים בצד הטכני. שיקום, שיתפלל, שילך, שיעשה. אני לא אומר שלא צריך את זה, שלא תבינו אותי לא נכון, אבל לא זה העיקר. זה, בשפה הישיבתית נקרא לזה הכשר מצווה. הכשר מצווה. צריך לדחוף אותו לעשות משהו כדי שאני אוכל לחנך אותו, אבל מהו החינוך האמיתי? רק דבר אחד אפשר לעשות. אפשר לגרות את הילד להיות טוב, לא יותר מזה. הבחירה היא רק שלו. הרצון, ההנאה קדימה היא רק שלו. אני זוכר כשהייתי בחור צעיר, היו לי את הקשיים שלי ואת הלבטים שלי, אז הרבה פעמים הייתי מדבר בטלפון ציבורי מהישיבה עם אמי זיכרונה לברכה. ותמיד כשהייתה נותנת לי איזושהי שיחה ובסופו של דבר מסיימת, היא הייתה אומרת ככה, תראה אברהם, אנחנו ההורים יכולים לעזור לך לעלות על הסוס, יכולים לשים לך את המושכות ביד, אבל היחיד שייתן את המכה עם השוט ויתחיל לרוץ קדימה, זה רק אתה. המסר הזה, ככל שעוברות השנים, אני רואה כמה הוא עמוק, כמה הוא נכון. אם הבן שלך הולך איתך לתפילה, נכון, היית צריך לחייב אותו, אין ברירה. אבל מה קורה אחרי התפילה? מה קורה במהלך התפילה? גם אם הוא לא מתפלל, אבל אתה הופך לו את הבית כנסת לחוויה נעימה. אתה שם עליו יד, אתה מלטף אותו. כשרוצים שילד יתפלל בסידור, לא חייבים למשוך באוזן. לא חייבים להעיר לו. לא, זה לא חייב לבוא ככה, ממש לא. אתה יכול סתם להניח עליו יד, ללטף אותו לטיפה נעימה, ואפילו להטות לו את הפנים ככה תוך כדי לטיפה קצת כלפי הסידור. זה גם הערה. אבל מה האווירה שאתה מייצר? על זה דיברתי בתחילת התוכנית, הנושא הזה של האווירה. איזה אווירה אתה מייצר לתפילה, איזה חיבור. אז אם הילד נהנה מהמקום, כי האווירה היא לא אווירה לוחצת, היא אווירה נעימה, אבא מלטף, אבא גם לא לוחץ שאני אגיד בדיוק את המילים. וגם אם אחרי 20 דקות התעייפתי ואני מבקש אבא אני יכול ללכת הביתה, אז ברוב הפעמים הוא אומר בסדר. בית כנסת הופך להיות חוויה נעימה. מה אנחנו עושים? אנחנו מודאגים מהצד הטכני. אני מקווה שאני לא צריך לדבר פה ברדיו על הבעיה של שזה שמה יאמרו השכנים. הרי הבן של השכן הוא נמצא חצי שעה לפני התפילה ולומד ויושב עם אבא שלו אחרי התפילה, ואני הבן שלי תראה זה מופרע. נו, ועל המזבח הזה של התחרות או הנראות, על המזבח הזה אתה מקריב אותו? תייצרו חוויה נעימה, לא תפסידו. אנחנו מיד עוברים לשאר השאלות שלכם, מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרה, תישארו איתנו, בבקשה.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, מתנצלים בפני המאזינים שהמתינו, שלום וברכה, מאזין או מאזינה שנמצאת על הקו, כן.
שלום כבוד הרב.
ערב טוב.
ערב טוב, נורא. חצי רוצה לשאול לגבי הבן שלי הגדול. הוא בן 7, ויש לו אח בן 3.5, אח הקטן שלו. עכשיו, הוא כל הזמן רב איתו. ממש, מהרגע שהוא נכנס מהתלמוד תורה, הוא רק מחפש על מה לריב. וזה ברמה של מכות. אפילו אומר לי, אני שונא אותו, אני שונא אותו. עכשיו, אין שום סיבה שהוא ישנה אותו, הוא לא מציק לו, הוא לא לוקח לו דברים, הוא ילד מאוד טוב. כמובן שאני לא נותת לו יחס מועדף, אין סיבה גם שהוא יקנה, ככה זה סידעתי. ניסיתי את שיטת הפירמידה של חיים ולדר, שזה אומר לתת כבוד ומקום ככה מכובד לבן הבכור, וזה גם הלך בכלל, איפה הוא ניצל את זה, ועוד יותר דרך עליו. וזה מאוד מפריע לי, כי אני מנסה, בעצם אני כל היום בעמדה של מחבה שרפות ומפרידה בינו לבינו, זה פחות או יותר מה שאני עושה במשך היום, ורציתי לדעת מה אני באמת יכולה לעשות כדי שאם לא יואב לפחות לא יריב איתו.
כן, טוב, אני מעריך שהשאלה שלך היא חשובה, מפני שאת בעצם משמשת עכשיו נציגה להרבה מאוד מאזינים שמהנהנים בראש ואומרים נו, מה יש לך להגיד על זה? וזה באמת שאלה מאתגרת, אבל התשובה היא די פשוטה. קודם כל נתחיל לא ממה יש לעשות, אלא ממה אין לעשות. לפי מה שאני שומע בקולך, את מוצאת את עצמך, אולי בלי שתרצי, סוג של עורך דין, שופט, סנגור וקטגור בבית. ואת צריכה לטפל בכל כך הרבה, כמו שאת אומרת, לחבות שריפות, והאמת היא שאנחנו לא יכולים לחבות שריפות. אמרת ככה בקולך כמה משפטים כמו... אני לא נותן יחס, נותנת יחס מועדף, אז אין לו סיבה לקנא, או אין לו סיבה להתנהג ככה. האמירה הזו, סתם, החשיבה הזו, היא חשיבה לא מדויקת. מפני שנכון, בעיניים שלנו, ואפילו בידיעה שלנו, מבחינה עובדתית, אין לו סיבה לקנא, אין לו סיבה להיות נודניק, זה נכון. אבל זה לא מה שמשקף את המציאות. כל אחד איך שהוא רואה את המציאות. הוא מרגיש שרע לו, הוא מרגיש הרי הצד השווה שבכל ההתנהגויות שלו, זה בעצם רע לי. זה, אני מקווה שזה מובן מאליו, שזו הפרשנות שאת נותנת לסיטואציה. זה שילד כל הזמן רב עם אח שלו, ואומר, אני שונא אותו. מי ששונא, רע לו, נכון? זה מה שהוא מרגיש, רע לו. מה שאנחנו צריכים לעשות במקרה הזה, זה לפעול בשתי דרכים, אבל אני מדגיש שבכל שאלה ששואלים כאן מאזינים בשידורים, אני נותן תשובה בקווים כלליים, ולא הוראות ספציפיות לאדם כזה או אחר, כי בשביל זה צריך להכיר אתכם, ואי אפשר לתת ככה. אבל בקווים כלליים, קודם כל מה שלא צריך לעשות, זה לא להיות שופטת. אסור להיכנס לנישה הזו של לשפוט, כי א' כל, ברוב הפעמים, בוודאי לא נעשה משפט צדק, וב' גם אם עשינו משפט צדק, כבר הבעיה של הילד זה לא עם אח שלו, אלא איתך, עם האמא. זאת אומרת, הוא רואה באח כאילו מייצג של ההורים איתו, כולם איתו, כאילו העולם רואה אותי כשלילי. העולם רואה אותי כאשם. כשאת אומרת לו, נניח שהוא אשם, או צריך להיענש, אפילו שאת צודקת, בתפיסה של הילד, ככה הבית רואה אותי. זה התפיסה. ברגע שזה קורה, אם זה קורה פה ושם, זה לא מזיק, אבל ברגע שזה קורה הרבה, וזה נהפך להיות חלק מהאווירה בבית, זה בהחלט, בהחלט מייצר בעיה. אז קודם כל, לא להיות שופטת. הדבר השני, יש מה שאנחנו קוראים תגובה. נניח שהילד שלי בארוחת ערב מתננד על הכיסא. אני אומר, זהר, אתה הולך ליפול. הוא לא מקשיב. תיזהר, אתה תיפול. הוא לא מקשיב. תיזהר, אתה תיפול. בום, הוא נופל. מה התגובה הראשונה שלנו? אתה רואה, אמרתי לך. כאן אנחנו עושים טעות מאוד נפוצה. בשפה המקצועית אנחנו אומרים, הילד, ברגע שהוא התנדנד ונפל, בתת ההכרה שלו הוא מתחיל למתוח קו בין המעשה שהוא עשה, הוא התנדנד על כיסא, לנפילה. זה כאב. אם הוא היה מותח את הקו הזה, היכול להיות שהיה נופל עוד פעם פעמיים, היה לומד, בדיוק כמו שהוא לומד כשהוא נגע באש וזה היה חם, או בתנור וזה היה חם, והוא מהר מאוד הפסיק לבדוק את זה, כי הוא בחר בזה, כי הוא מבין שזה כואב לו, אז ממילא זה עבד מהר מאוד. אותו הדבר כאן. ברגע שאני אומר לו, אתה רואה, אמרתי לך, אני בעצם חותך את הקו שהוא רק מתח עכשיו, כאילו הבעיה של הילד היא איתי, לא עם הכיסא. לכן אין סיכוי שילמד לפעם הבאה. אבל אם נניח אני מזהירה אותו כמה וכמה פעמים, ובסופו של דבר הוא נופל, ואז את מרימה אותו, מחבקת אותו, מה קרה חמוד, בוא אני אשטוף לך, בוא אני... את בכלל לא מזכירה את זה, אתה רואה, אמרתי לך. אז הוא מבין שהתוצאה הטבעית של התנדנדות על הכיסא, מובילה לכאב, זה הכל. אותו הדבר כאן, כל פעם שהילד נכנס לתגרת ידיים, את לא שופטת, זאת אומרת לו, תראה, יכול להיות שאתה צודק. וגם חשוב מאוד לשמוע את הילד ולתת לו להוציא את כל מה שיש לו בלב, אבל אז להגיד לו, תראה, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאח שלך מגיע לו מכות הרבה יותר ממה שנתת לו, אבל בבית שלנו לא מרימים ידיים, לכן אתה עכשיו תיכנס לחדר שתי דקות, תירגע ותצא. אבל התגובה הזאת צריכה להישאר אותה תגובה, אותו פרק זמן, בנינוחות ובלי כעס פנימי, כדי שהילד יתחיל למתוח קו בין הפעולה, אני מרים ידיים, אני צריך ללכת לחדר. אני מרים עוד פעם ידיים, אני עוד פעם צריך ללכת לחדר. ברגע שזה הופך להיות תפיסה של תוצאה, זו התגובה הקבועה, הילד מכניס את זה, מפנים את זה, לומד מהר מאוד, לא מתוסכל על אף אחד, ומצליח להתגבר על זה. אני יודע שזה בקצרה, וזה באמת המקסימום, כי אנחנו חייבים לסיים, ואני מאוד מאוד מודה לך שאלית.
אני יכולה עוד שאלה ממש.
אין לנו. ממש אין לנו. יש לנו דקה לשידור, אני רוצה להוסיף עוד כמה מילים, ובעזרת השם אני כבר נותן את מספר הטלפון שלי, ניתן להתקשר כל ערב, בין 10 ל-12 בלילה. נאמר לכם, מאזינים יקרים, שתוכלו להתקשר, כמו שאמרנו, כל ערב, בין 10 ל-12, מספר הטלפון 058-405-2000, כמו כן, בעזרת השם, ייפתח בבני ברק בקרוב 3 מפגשים של הנחיית הורים בסיסית. ניתן להירשם רק בשתי דרכים, או בהודעת טקסט בלבד ל-058-40-50-650, או למייל אברהם, כמו שזה נשמע, עם פעמיים m18@strudelgmail.com. תודה רבה לסגי פרל מוטר, הטכנאי, תודה לדוד קליגר, המפיק, לאבי רוזן, מנהל התחנה, תודה רבה לבצלל כהן, מנהל התוכניות, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך.